אז אנחנו בפרק מ"ו, שהוא בעצם אחד הפרקים האחרונים, שהם יחסית ארוכים, אחר כך זה הופך להיות חגיגה קצת, זה פרקים קצרים. אנחנו בעצם גם כמדומני שאנחנו בשיעור האחרון לפני הפגרה של בין הזמנים. אני רוצה השם באלול נחזור חזרה. עזרת השם. כל אופן פרק מ"ו עוסק ממשיך בענייני ימות המשיח, כשבתוך העניין יש גם חידוש גדול של המהר"ל לגבי עירוב תבשילין. זה ממש מעניין, גם, הוא גם מדבר על היסוד הרוחני של העירוב תבשילין, וגם מדבר על למה כתוב אצל אברהם אבינו שהוא קיים את כל התורה כולה ואפילו עירוב תבשילין. מה ראו חז"ל? כלומר, דווקא את הדבר הזה. אז אנחנו מתחילים במהר"ל, יש בעצם במהר"ל שני חלקים בפרק, החלק הראשון עוסק בשינויים של העולם הבא, ומה יהיה אפשר לעשות בעולם הבא, והחלק השני של הפרק עוסק עדיין, כי הוא חוזר חזרה לפרק מ"ה, לתקופת ימות המשיח. אז אנחנו נעבור, נראה לי, יותר בעיון בחלק הראשון, ואת החלק השני אנחנו נעשה אותו יותר בקיצור, כדי שנוכל להספיק. יש לכם את המהר"ל, בסדר? עבר?
כן,
תודה. כן.
אז אומר המהר"ל, ממה שהתבהר יש לך לדעת, כי עניין המשיח בהנהגה שתהיה בעולם, שיהיה העולם בשלימות. לא כמו שהיה העולם הזה, רק הוויה אחרת. זאת אומרת, יש, במות המשיח יש הוויה, אם העולם הזה הוא עולם של השתלמות, העולם הבא זה עולם של שלמות. ובפרק השואל, במסכת שבת, כתוב שם, זכור בוראך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבוא ימי הרעה. זה פסוק, כמובן, מספר קהלת. אלו, אומרת הגמרא, ימי הזקנה. ימי הרעה זה בעצם ימים של זקנה. והגיעו שנים, אשר תאמר, אין בהם חפץ, או אין לי חפץ בהם, אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. כך אומרת הגמרא, שבימות המשיח אין זכות ואין חובה. עכשיו, המהר"ל מטפל בנקודה הזאת, מה זה אומר שבימות המשיח אין זכות ולא חובה. ופירוש עניין זה, שהדבר אשר הוא בפועל, אינו יוצא עוד לפועל, אחרי שכבר הוא בפועל. זאת אומרת, זה ש... משהו כבר יצא לפועל, אין לו את האפשרות לדלג לעוד שלב חדש, כאילו, כבר מימש את עצמו. ולכך העולם הזה, אשר אנחנו בו, בהווה היום, אשר אינו בשלמות, וכיוון שאינו בשלמות, אפשר בו החטא, שישנה האדם דרכו לחטא. אבל ימות המשיח, כבר העולם בפועל השלמות, לכך לא יהיה קניין זכות, הוא היציאה אל הפועל, ולא חטא. ישנות האדם את מעשיו, ממה שנברא עליו האדם. זה משהו, זה מין שלב שהוא יותר סטטי, תכף נראה שהמהר"ל בעצמו, הוא קצת מסייג את זה. אבל באופן פשוט, יש בחיים בעולם, איזשהו, נקרא לזה מנגנון, איזון, שבין סיכון לסיכוי. ככל שהסיכון יותר גדול, כך הסיכוי יותר גדול. אז מקום, זמן שבו אפשר להשתפר, אפשר בו גם ליפול. זמן שאי אפשר להשתפר, גם אי אפשר ליפול. אז עולם הזה זה זמן שבו אפשר להשתפר ולהשתלם וגם אפשר ליפול. כמות המשיח, אז כבר אי אפשר להשתפר וגם אי אפשר לחטוא וליפול. ולמה זה כך? כיוון שכבר הוא בשלימות הגמור, אין כאן שינוי. כי יהיה הכל כאשר הוא, כי הכל יהיה בפועל. עד לכאן זה בעצם כאילו כותרת להמשך. אומר המהר"ל, תדע לך, שמה שכתוב בגמרא, שאין בהם לא זכות ולא חובה, הכוונה היא שאי אפשר לצאת לפועל כמו שבעולם הזה, וגם אי אפשר ליפול כמו שבעולם הזה. עכשיו המהר"ל בעצם קצת מסייג את הדברים, או קצת מצמצם אותם, ויראה שאין לומר שלא יהיו ישראל קונים עוד שלמות ומעלה לימות המשיח. כאילו המהר"ל קצת ניבל מהפרשנות הזאת, שלא יכול להיות, מה, לא יהיה שום שלמות ומעלה? אנחנו נהיה כאילו קבועים במקום, אלא רק שלא יוכל הרשע לשנות מעשיו שיהיה צדיק. זה מה שלא יוכל לקרות. כאילו, אי אפשר יהיה לשנות כיוון לגמרי. ודבר זה נקרא יציאה לפועל. אחר שהיה רשע כבר, שיהיה מעטה צדיק, ותכף נראה, למה? למה, למה שתהיה בעיה להיות צדיק? אבל זה מה שהוא אומר, כאילו, מה שאומרת הגמרא, שלא יהיה בהם לא זכות ולא חובה, זה דווקא באופן אסטרטגי, כאילו. שינוי כיוון, מרשע לצדיק. ולכך הכתוב מזהיר, בספר קהלת, שיהיה צדיק קודם שיתגלה המשיח, זכור בו הערכה בימי בחורותיך, שאז בוודאי אפשר שאחותי יחזור בתשובה, אבל אם אותו משיח לא יוכל לעשות תשובה, כי אין שם שינוי שישנה עצמו מרע לטוב, שיהיה הרשע צדיק, או מטוב לרע. זה כאילו חידוש, זאת אומרת, שינוי כזה גדול, אין, לא יהיה בימות המשיח. בסדר? אבל, אומר המהר"ל, אבל אם כבר הוא צדיק, אז בוודאי אפשר שיקנה שלמות ומעלה יותר. ברור שאפשר להשתפר בתוך, כאילו, בתוך המסלול, אתה יכול להתעלות. והדעת נותן כך, כי אין ימי המשיח שיהיה העולם שכלי לגמרי, והוא כמו מלאכים נבדלים, כי מלאך באמת לא יכול להשתנות בכלל. אבל זה לא שהעולם הזה יהיה מקום נבדל לגמרי כמו המלאכים. שהרי יהיו אוכלים ושותים, אנחנו יודעים, כן, הגמרא מכריע שימות המשיח, הטבע ימשיך, יהיו אוכלים ושותים, ואינו עולם המשיח כמו עולם הבא. לפיכך בוודאי שייך בו קניין מעלה, רק שלא יהיה דבר זה שיהיה אדם משנה מעשה מן הרע אל הטוב, או מן הטוב אל הרע. זאת אומרת, זה בעצם כאילו סגר את, את החלק א' של העניין, אומר המהר"ל, לימות המשיח, כבר אי אפשר יהיה לעשות שינויים דרמטיים, אלא יהיו שינויים שהם יותר כאילו בתוך אותו מסלול. אדם שכבר צדיק יכול לשפר, אבל אי אפשר להפוך מרשע לצדיק. זה לא שייך, ותכף נראה למה זה לא שייך.
הרב?
כן.
אני אשמח לשאול, זה קצת כאילו לא הבנתי איך זה מסתדר, כי יש איזושהי תפיסה שהמשיח יבוא כשכולם יהיו צדיקים, לא? כן. כאילו, המשיח מגיע בגלל שחזרנו בתשובה, אז למה שיהיה מישהו שיהיה רשע כשהמשיח כאן?
כן. אז זהו, אני חושב שבאמת ההשקפה הזאת היא השקפה קצת פשטנית. זאת אומרת, יש כאלה שחושבים שרק כשכולם, כולם, כולם יהיו כבר מתוקנים, אז יבוא משיח, ובינתיים הקדוש ברוך הוא מחכה. כנראה שזה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, משיח מגיע גם כאשר הקדוש ברוך הוא החליט שהוא רוצה שיבוא משיח, גם כאשר לא כולם צדיקים, אנחנו גם יודעים שיש גמרא שאומרת או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. אז זה דבר ראשון. והדבר השני, לא בטוח שכאילו כולם, הכוונה כל הפרטים, אלא באופן כללי, האומה היא חוזרת לעצמה. זה חלק מהסיפור, מהתיקון של המשיח. אבל זה לא אומר שעוד אין תיקונים פרטיים.
אוקיי.
זה אומר שיש, בכללי, על פי ההבנה הזאת שזכו, כאילו, שזה מגיע בזכותנו, אז אפשר לומר, כן, שיש איזשהו תנאי של משהו כללי, כאילו, שבכלל ישראל, אנחנו נהיה ראויים לדבר, אבל זה לא אומר שאין פרטים שצריכים עדיין לשפר מעשיהם, או לשפר את מדרגתם, או לצעוד מטוב לטוב יותר.
ונגיד, מי שרשע ואמר על כותב כאן שהוא לא יוכל לחזור בתשובה. אז בעצם זה קצת קשה להבין, כי בסוף, כן יש בחירה חופשית, אבל גם בסוף לכל אחד יש נסיבות חיים שונות.
נכון.
ואז זה קצת הזוי כאילו שמישהו נתקע על זה שהוא רשע, בגלל שבתכלס הרבה מהרשעים אם הם היו גדלים בצורה שונה, אז זה לא היה נראה אותו הדבר.
נכון מאוד. ותכף נסביר את זה בצורה הרבה יותר מעודנת. אבל באמת מדובר פה על, איזה, על, על, על חידוש. זאת אומרת, יש פה איזה מין כאילו הקפאת מצב. ותכף נראה למה. זה באמת חידוש גדול.
אוקיי, תודה.
אז בואו עוד פסקה אחת, וננסה קצת לעיין בזה יותר. אומר המהר"ל, כי בוודאי, אם הוא רשע כל ימיו, אם נראה בימות המשיח הטוב שיעשה השם יתברך לישראל, בוודאי יחזור בתשובה, כדי לקבל הטוב. ודבר זה, אין נקרא תשובה כלל. זה כאילו משפט חריף מאוד. כאילו אדם שחוזר בתשובה כדי לקבל הטוב, זה לא נקרא בכלל תשובה. ולכך אמר הכתוב שיעשה תשובה קודם בזמן המשיח, שזה נקרא בוודאי תשובה שלמה. אבל התשובה שהיא כאשר התגלה המשיח, אין זה תשובה. שוב, תכף אנחנו נבאר את הנקודה הזאת. אבל מי שהיה כבר צדיק כל ימיו, לא התחיל בתשובה בשביל הטוב שהשם יתברך עושה לצדיקים, רק היה כבר לפני ביאת המשיח צדיק, בוודאי יקנה יותר מעלה אף בזמן המשיח. מי שכבר התחיל, יוכל להמשיך. מי שלא התחיל, אז הוא לא יכול להתחיל עכשיו, כי זה לא תשובה. עכשיו, פה יש נקודה שהיא באמת דורשת ברור, כי מה זאת אומרת, הרי בכל התורה כולה אנחנו יודעים שמוטב לאדם לעשות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אז גם אם זה לא בא מתוך מקום של הבנה פנימית וכל זה, אז זה לא לשמה, אז אין דבר כזה תשובה שלא לשמה. אז פה צריכים קצת להרחיב ברשותכם, בדף שראו עכשיו תכף תעלה.
רב, אפשר שני שאלה?
בטח, בוודאי.
משהו מההתחלה, לא הבנתי את הלוגיקה, לא יודעת איך לקרוא לזה, של ההוצאה לפועל. לא בדיוק הבנתי את זה.
כן, כן. משהו בעצם אומר שעולם הזה, לפני מות המשיח, הוא עולם של פוטנציאל שצריך להתבטא. האדם יכול לעלות ולרדת, כי זה זמן שבו אפשר להוציא לפועל את הדברים, את המעלה של האדם שהיא בינתיים צפונה בו. במות המשיח, המציאות היא שכבר העולם יוצא לפועל, שהעולם כבר בא לידי ביטוי, ואז אי אפשר כבר, שזה כבר יצא לפועל, אי אפשר להוציא לפועל פעם שנייה. יש דוגמאות לזה. נניח, יש מאמר של הרב קוק, מאמר ידוע שלומדים אותו בדרך כלל בבני עקיבא, הוא נקרא להוסיף אומץ. אתם מכירות?
אז זה עם הבאר מים, משהו כזה?
בדיוק. ושם הוא אומר שכאשר חופרים באר מים ועוד לא מוצאים, אז יש כאלה שממשיכים, יש כאלה שמתייאשים, אבל בעיקרון יודעים שיש מים פה למטה. אז זה דורש עוד חפירה, עוד מטר, עוד חצי מטר. אבל כאשר כבר יצאו מים, והמים כבר הם לא טובים, אז גם מי שקודם חיכה, הוא עכשיו מתייאש. למה? כי כבר הגיע, אבל הגיע גרוע. אז כבר אין לי יותר את ההרגשה שעוד מעט זה מגיע. בואו ניתן דוגמה אחרת, דוגמה שקשורה לקורונה. את צריכה לנסוע באוטובוס. עכשיו, באוטובוס יש עכשיו נהלים חדשים, בטח אתם יודעות, של אחוז תפוסה מסוים. את מחכה לאוטובוס, האוטובוס צריך להגיע בארבע ורבע. את כבר מגיעה בארבע וחמישה לתחנה, קיצור מחכה ארבע ועשרה ורבע ועשרים וחצי, לא מגיע. ואז את רואה מרחוק, את רואה אוטובוס. הוא עובר בתחנה, רק הוא לא עוצר. הוא מסמן לך שהוא מלא והוא עובר. מתי אדם באמת מרגיש מיואש כאילו מהאוטובוס? ברור שכשהוא כבר עבר והוא מלא ולא עצר, אז אני ממש מיואש. כאילו קודם אמרתי, עכשיו בינתיים הוא עוד לא הגיע, אבל כשהוא יגיע אני אעלה עליו. עכשיו כבר הגיע ולא הלך לי, אז אני בכלל מתייאש. זה גם מה שקורה בגאולה, שמשיח נגלה ונכסה וחוזר ונגלה. אחרי שהוא פה נגלה ואז נכסה, המשבר הוא יותר עמוק מאשר לפני שהוא נגלה בכלל. זה אחרת. בסדר?
כן, תודה רבה.
מעולה. עכשיו אנחנו בדף, זה חצי דף יותר נכון, יש גמרא שתכף המרא על עצמו יטפל בה, אבל נביא גם את רש"י. אז אומרת הגמרא בסרט יבמות, תנו רבנן, אין מקבלים גרים לימות המשיח. כיוצא בו, לא קיבלו גרים, לא בימי דוד ולא בימי שלמה. שנייה אחת, נביא תנ"ך, רק רגע.
הרב, זה עכשיו המעקב התשובה כאילו?
שוב, עוד פעם?
זה המעקב עכשיו בעניין של התשובה?
בדיוק. בעניין של, זאת אומרת, למה אי אפשר לעשות תשובה בימות המשיח, אז באותו הקשר, כתוב גם, יש שם הלכה, שאסור לקבל גרים בימות המשיח. אומרת הגמרא, מה הפסוק שממנו לומדים את הדבר הזה, אז נקרא אותו בפנים. הן גור יגור אפס מאותי. מי גר איתך, עלייך יפול. זה מה שאומר הנביא, הן גור יגור אפס מאותי, מי גר איתך, עלייך יפול. אומרת הגמרא, אבל אידך לא. מה זה אומר? אז רשי מסביר, הן גור, אומר רשי, הבא להתגייר, יגור אפס מאותי, שהוא בא להתגייר כשאני אפס עדיין, בעוד שאין אני עמכם, הוא יתגייר. דיין הוא בזמן הזה, שאתם לא רואים שיש הסתרת פנים, אז מי שמגיע להתגייר כשאני אפס, כשאני לא כאן, אז הוא יכול להתגייר. מי גר איתך עלייך יפול? אומר רש"י, מי גר איתך בעניותך כאשר אמרת? עלייך יפול, לעולם הבא יפול. הכוונה פה ייפול, הכוונה זה ינוח, כמו על פני כל אחיו נפל, ייפול מצדך אלף, ייפול הכוונה זה ינוח. אז מי שגר איתך בעניותך, הוא גם יהיה איתך בעולם הבא. אבל מי שלא היה איתך בעולם הזה, למה שיבוא בעולם הבא? יש לזה הרבה השלכות. אבל בין השאר, הברייתא הזאת נפסקה להלכה, שלא מקבלים גרים, בימות המשיח, למה לא קיבלו גרים? למה לא קיבלו גרים בימי דוד ושלמה, וגם בימות המשיח לא מקבלים גרים? למה?
בעצם זה לא מאתגר.
נכון, כי זה לא בא, אני לא יודע אם זה מגיע מתוך מקום אמיתי, או מתוך מקום נהנתני, שהוא רוצה פשוט לרכב על ההצלחה. גם ישראל מצליח, זה לא חוכמה, כי גר יכול להיות, שהוא רוצה להתגייר לא בגלל שהוא באמת מאמין בזה, אלא בגלל שהוא פשוט רוצה לעשות חיים טובים כמו עם ישראל. אגב, זאת אחת הטענות לגבי הגיורים, מכוני הגיור שבצבא, שהיום העולים שהם לא יהודים, יש להם עניין להיות יהודים. זה כאילו טובת הנאה, ולכן אני לא יכול לדעת בוודאות שהוא רוצה להיות יהודי. באופן מעשי, רבים מאוד מגדולי ישראל תומכים בזה. בגיור, מכיוון שמדובר פה באמת על אתגר לאומי, ולא על בעיה פרטית. אבל בכל אופן, זאת אחת הטענות, שבזמן כל כך טוב, כלכלית, פעם זה היה גם לפני חודש, חודשיים, אמרנו שגם רפואית, אנחנו במקום מצוין בעולם, אז כשאדם נמצא, כשעם ישראל נמצא במקום כזה, אני לא יכול לוודא שהמשיח הגיע, שהגר יתגייר מתוך מקום של לשמה. ועדיין אנחנו לא מבינים למה, אז מה הבעיה שיהיה שלא לשמה? גם בתשובה, כמו שהמהר"ל אמר, וגם בגיור, כמו שהגמרא אומרת כאן ביבמות. אז כדי להבין את זה, אנחנו נמשיך למקום מספר 2. נכתב מאליהו, של הרב דסלר, שם הוא מדבר על האם אפשר לשוב בתשובה שלא לשמה. זה בדיוק דברי המהר"ל בדיוק. אז אומר הרב דסלר, מקום מספר 2, בהרבה דברים נאמר, לעולם יעסוק אדם שלא לשמה, כמו בתורה. יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה. כאלה מצוות. אומר הרב דסלר, אבל התשובה אינה נכללת בהם. תשובה זה לא אחת מהדברים שלעולם יעסוק שלא לשמה. למה? הן פעולת השלא לשמה היא לשמש כסיוע לנקודה הפנימית. בהסירה את המניעות ואת העיכובים בדרך התפתחותה, אלא לשמה הגמור. זאת אומרת, אדם רוצה להגיע לשמה, יש מניעות ועיכובים, אז העשייה שלו לשמה, זה רק בתור אמצעי כדי להגיע לנקודה הפנימית. לכן, גם כשאדם מקיים מצווה שלא לשמה, אדם, אני יודע מה, אוכל מצה כי זה טעים, בסדר? בסופו של דבר, הוא יתחבר למצה, זה רק כסיוע כדי להגיע בסוף לשמה. אז שלא נשמע, זה מסיר את המניעות והעיכובים בדרך. אומר הרב דסלר, אבל התעוררות התשובה. היא עצם הנקודה הפנימית ממש. תשובה זה לא אמצעי. זה לא כמו כל מצווה אחרת. אלא זה הדבר, זה הערך. ואם אין היא המניע, הרי אין זו תשובה אמיתית כלל. אם אדם עושה תשובה, והוא לא רוצה להתקרב לריבונו של עולם, זה לא נקרא תשובה, זה נקרא משהו אחר. זה לא כמו אדם אכל מצה, אבל שלא לשמע. אז הוא רוצה לאכול מצה, אבל הוא לא רוצה, הוא לא מבין את המשמעות הפנימית של הדבר. אז בסדר, שלא לשמע יכול לעזור. אבל בתשובה, אם אתה לא עושה תשובה לפני השם, אז זה לא תשובה בכלל. כי התשובה אינה אלא הפעלת הנקודה הפנימית בבחירה מדעת ובכוונה מלאה. ובלי פנימיות לא תיתכן תשובה. הרי שהתשובה היא מצווה שאין שייך לעשותה שלא ישמע כלל. מה שלמדנו מכאן, שתשובה כמו שייך לא תהיה יותר, או לא תהיה אפשרות לעשות שינוי מהותי בין רשע לצדיק. מכיוון שבמות המשיח יש חשש, כמו אצל הגרים, יש חשש שהאדם לא עושה תשובה מצד עצם העניין, אלא מסיבות אחרות, אז זה לא נקרא תשובה בכלל. לכן אי אפשר לעשות תשובה במות המשיח, כן.
זה קצת קשה להבין, כי א', בימות המשיח, אנשים הם הרבה יותר קשורים לנקודה הפנימית שלהם. אז כן, כאילו, יכול להיות שכן התשובה אולי תבוא עם פחות קושי, אבל אם הם כל כך מחוברים לנקודה הפנימית, וזה העניין של התשובה, אז בעצם מה הבעיה? וגם זה לכאורה אומר שכל הצורת התנהלות שמנסים להפוך, נגיד, את היהדות במרכאות לאטרקטיבית, אבל לא בהכרח אטרקטיבית, הופכים את זה למשהו שיותר נגיש, יותר... כאילו יותר לגרום לאנשים לרצות ללמוד, להתחבר, אז זה בעצם קצת אומר כאילו שזה לא בסדר.
לא שזה לא בסדר, אלא כשאנחנו נמצאים במציאות שבה התשובה היא מגיעה מתוך מקום שהוא לא אמיתי, זה לא שהיא פחות טובה, היא בכלל לא תשובה. נניח דוגמה. אם אדם אוכל מצה, והוא לא רוצה לשם אכילת מצה, אלא הוא רוצה לאכול אותה לשם, כי הוא רעב. זה לא פוגע במצה. אבל כשאדם נמצא בקשר עם ריבונו של עולם, והוא לא אכפת לו בכלל מהקשר הזה, אלא הוא רוצה להשיג טובת הנאה, אז הוא בכלל לא בקשר, הוא בניצול. זה כאילו משהו אחר. לכן התשובה, זאת אומרת, אם תשובה היא תשובה שלא לשמה, היא לא דבר פחות טוב. מצווה שלא נשמע היא דבר פחות טוב, עשית מצווה, דבר טוב. אבל בכוונה, אתה לא היית נקי לגמרי. אבל תשובה עניינה עמידה לפני השם. לכן, אם אני חושש שזה יעשה שלא נשמע, אני לא יכול בכלל, כאילו, לאפשר, כמו בימות המשיח. לכן המהר"ל אומר, בימות המשיח לא יהיה שינוי דרמטי בין רשע לצדיק. כי זה לא נקרא לעשות תשובה כשאדם עושה את זה מתוך טובות הנאה.
אבל הרב, קשר עם הקדוש ברוך הוא זה סוג של טובת הנאה. כאילו, זה לא משהו שאנחנו סובלים ממנו, זה משהו ש... תשובה מאהבה, זה משהו ש... שזה כן סוג של טובת הנאה. נכון. איפה מבדילים בין הטובת הנאה לבין תשובה מרגש עמוק ואהבה? כי יש הרבה אנשים שמבחינתם לא לעשות תשובה זה סבל.
נכון. אז מה השאלה?
אז זה בעצם תשובה טובת הנאה. כי כן. זה לא שאנחנו סובלים מהקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה הנאה.
נכון. אז פה מדובר, בהקשר הזה של המהר"ל, מדובר על שינוי כיוון. זה לא רק משהו, זה לא איזשהו תיקון קטן, או עשיית עוד מצווה, עוד פחות עבירות. אלא פה אנחנו מדברים על שינוי שבין רשע לצדיק. אומר המהר"ל, זה לא ילך בימות המשיח. בימות המשיח אני חושש. כשאתה בכלל לא רוצה להיות צדיק, אתה פשוט עושה פה תחפושת. זאת אומרת, יש משהו, על פי הרב דסלר, שכל מה שכתוב לגבי שלא ישמע, זה במצוות מעשיות, כאילו, בפרטים. אבל תשובה זה משהו כללי יותר. בזה לא שייך שלא ישמע. אני אתן דוגמה אולי, טוב? יש קטעים בחיים שהם אסטרטגיים. נניח, אדם יכול... אני יודע מה, בנקודה מסוימת, כאילו מקומית, הוא יכול לפעול מתוך שיקולים זרים. אבל יש דברים שבהם שיקול זר הוא מטמא את הדבר. כמו לדוגמה, אדם מחליט להתחתן עם מישהי, מתוך שיקול זר, אתה לא תגיד, טוב, זה לא לשמע. אתה תגיד, זה נוכל, הבן אדם. כי הוא רוצה, הוא לא, בכלל לא אוהב אותה, הוא רוצה להשיג משהו אחר. זה כאילו משהו שהוא... זה לא פחות טוב, זה פשוט אחרת. זה לא חתונה, זה, זה, זה פשוט רמאות.
אוקיי, תודה.
נחזור אלינו למהר"ל. אז עד לכאן בעצם הוא אומר, שבימות המשיח, השינוי שיהיה בעולם, הוא שכבר אי אפשר יותר לעשות מהפכות אסטרטגיות, אלא רק בתוך אדם שהיה צדיק כבר קודם, יוכל להמשיך. עכשיו מגיע פה באמת חידוש מפוצץ. אני חושב שאחד הדברים המעשים, שדרך כלל הם נראים לנו לפחות מעשים משונים, זה עירוב תבשילים. יש יום טוב, ואחריו שבת, כמו שהיה נניח בשבועות השנה, היה יום טוב ואחריו שבת. ואז כדי שנוכל להכין מיום טוב לשבת, עושים עירוב תבשילים. לוקחים פת ותבשיל ואיזשהו משהו מושל, ויש ברכה, אנחנו אומרים שבגלל שהתחלתי כבר לבשל לשבת לפני החג, אז אני יכול להמשיך גם תוך כדי החג. וקשה מאוד להבין למה, מה פשר המשוואה המוזרה הזאת, כאילו, למה זה עוזר לי שהתחלתי לבשל לפני יום טוב שאני יכול להמשיך? אז אנחנו עכשיו נראה, נצלול אל תוך מצוות עירוב תבשילין על פי המהר"ל. אומר המהר"ל, ויש לפרש, כי זה עניין מצוות עירוב תבשילין. שיום טוב הסמוך בשבת, מניח עירוב תבשילין מבעוד יום קודם יום טוב, ואז אף ביום טוב יכול לתקן מאכלו לשבת. זה בעצם, באופן פשוט, הדין של עירוב תבשילין. כי מה שצריך לתקן סעודות שבת קודם שבת, רמז הוא שהשבת מעניין עולם הבא. ומי ישתרך בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא תרך בערב שבת, מה יאכל? אז זה שצריכים להכין ולבשל לפני שבת, כמו היום, זה סימן שהשבת היא עולם הבא, זה כמו, זה עולם שמנוחה. ואז מי שהכין מראש, יש לו מה לאכול שם. מי שלא הכין מראש, מה אתה רוצה? כי אי אפשר להכין בשבת. עכשיו ככה, ויום טוב הסמוך לשבת, הם ימים טובים שיש לאדם, כמו ימי המשיח, וכל ימים טובים שיש לאדם. אז יום טוב זה ביטוי לכל התקופות הטובות, כמו ימות המשיח. אז שבת היא עולם הבא, ויום טוב הוא בחינת ימות המשיח. עכשיו כתוב ככה, ואז לא יבשל בתחילה בהם לשבת. אתה לא יכול להכין מיום טוב, לשבת ככה, על ההתחלה, להתחיל לבשל ביום טוב. למה לא? שאין יום טוב מכין לשבת, שיהיה מתקן בו. בימות המשיח, שהם ימים טובים, או שאר ימים טובים שיש לאדם, לא יכול לתקן מה שאוכל לעולם הבא. זה לא זה. זה לא שבאמת אסור להכין מיום טוב לשבת, שזה אינו. שאם מקיים מצוות ומעשים טובים, בשביל שיש לו הרבה טובות, והוא מקיים מצוות, אין זה כלום. לכן לא אי אפשר לבשל מיום טוב לשבת, כי זה לא מתאים. זה לא אמין כאילו. אם היית רוצה לבשל לשבת, והיה אכפת לך משבת, הרי מה הבעיה בעצם? הבעיה היא זלזול ביום טוב. שאם אתה מתחיל לבשל עוד לפני יום טוב, אתה מראה שהבישול של שבת הוא לא התחלה של בישול ביום טוב, הוא רק המשך, זה פחות חריף, כאילו. כן? אז אם שבת היא מעין עולם הבא, אז יום טוב זה מעין ימות המשיח, זה חידוש של המהר"ל. ואז משהו, לכך אומר המהר"ל, אין מבשלים מתחילה מיום טוב לשבת. וכמו שאמר כתוב על איוב שהיה ירא אלוקים. אמר השטן, החינם איוב ירא אלוקים, הלא אתה סקות בעדו, ובעד ביתו, ובעד כל אשר לו מסביב. מעשה ידיו ברכת, מקנה הוא פרץ בארץ, ואולם שלח נא ידך וכו', ואז השטן אומר, אולי אם אתה תנסה אותו, בטח הוא יכפור בך. ולפיכך, האדם, אם הוא צדיק מפני הטוב, אין זה דבר. ולכך אין מתקנים מיום טוב לסעודת שבת. רק אם התחיל לבשל לפני יום טוב, הוא מבשל אף ביום טוב, שזה מוכח שלא בשביל יום טוב הוא מבשל שבת, אז שלא יהיה רשאי לבשל מתחילה לשבת, שהרי התחיל כבר לפני יום טוב. זאת אומרת, בעצם העירוב תבשילין אומר, התחלתי לבשל לפני יום טוב, ואני לא מזלזל כך ביום טוב שאני עובד בו לקראת שבת. ובנמשל שלנו, אם אדם מתחיל ומשפר מעשיו לפני ימות המשיח, אז גם ימות המשיח אפשר להמשיך את התהליך הזה. כן, כי אז יש תנאים טובים יותר, פחות הפרעה, פחות הסחדת וכן הלאה. אבל אם לפני יום טוב או לפני ימות המשיח לא שיפרת מעשיך, אז מה אתה פתאום נזכר עכשיו? סימן שלא אכפת לך באמת מהדברים הטובים, אלא אתה פשוט מנסה לתפוס טרמפ על הגל הזה, שעכשיו, כשאתה מבין שהולכים לקראת עולם הבא, אתה פתאום מתעורר.
הרב.
כן.
אם הופכים את הסדר, ואז יש קודם שבת ואחר כך יום טוב, אז לא צריך עירוב תבשילין, אז זה בעצם לא כזה עובד במשל.
לא, אבל אז ודאי שאי אפשר. כן, אבל אז ודאי שאסור לבשל בשבת ליום טוב. זה ודאי שזה אסור.
אבל אפשר לבשל ליום טוב ביום טוב.
כן, זה תמיד אפשר. גם ביום טוב שחל לפני שבת, אפשר לבשל מיום טוב ליום טוב. זה בסדר. או ביום טוב ליום טוב. מה שאי אפשר, זה להתחיל לבשל לשבת ביום טוב. אם זה התחלת הנישול, זה אי אפשר.
סליחה. אז אם ימות המשיח זה יום טוב, אז אפשר לעשות תשובה בימות המשיח?
למה?
כי יום טוב מותר לבשל ביום טוב.
כן, אבל אי אפשר להכין אותו ביום טוב לקראת שבת, לקראת עולם הבא. הרי פה בעצם התשובה זה כיוון שאתה רואה כבר שמגרד לך מדגדג, שתכף מגיע עולם הבא. אז כולם חוזרים בתשובה. אז אומר המהר"ל, אם כבר הגעת ליום טוב, ואתה אז חוזר בתשובה, זה כבר too late. אני אתן דוגמה רגע. נניח שיש איזשהו חוק כזה או אחר, עכשיו יש הרבה חוקי קורונה, חוק של קורונה שיש מענק למי שלא יודע מה, עשה משהו, בתקופת הקורונה יש איזושהי הטבה. ברור הרי שבחוק הזה עצמו, הם זאת אומרת, יגידו כבר, מה התאריך הקובע, מה הזמן הקובע. כי אחרת כל אחד יעשה את זה פשוט רטרואקטיבית, ידע שיש הטבה. אז הוא יעשה את זה מראש. אז כדי שזה לא יקרה, אנחנו מראש אומרים, החלות של ההטבה הזאת היא רק למי שהתחיל עם זה, או לפני שהוא ידע, כן? או כמו שכתוב, יש כזה מדרש, יש פסוק שאומר, מי הקדימני והשלם? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר לעתיד לבוא, מי הקדים אותי? מי פעל עוד לפני שראינו שיש דברים טובים קורים? מי הקדים אותי עוד לפני, הוא אומר, כמשל למלך שרצה ילד, ועוד לפני שנתתי לו ילד, הוא כבר קנה בגדים לילד, הוא כבר הפריש בחור, עשה פדיון הבן, עוד לפני שיש לו בכלל בן. כן, אז כשאדם מקדים עוד לפני, וכבר זה סימן, כאילו לאהבה, לשמחה בדבר, כשאדם עושה את זה, כשזה בזמן אמת, זה כבר לא חוכמה. יש לי עוד דוגמה אחת. דוגמה קצת מצחיקה, אבל בטח אתם יודעות שההורים, בחצי שנה האחרונה, הפנסיה של ההורים קצת התכווצה. כי בעקבות הקורונה נפלה הבורסה, ואז מי שהיה לו פנסיה, הרי פנסיה מושקעת בבורסה, אז היו הפסדים גדולים של אחוזים גבוהים. עכשיו, הקטע היה שכל אחד מבין שבטווח הארוך זה חוזר. עכשיו, היו כאלה שבסוף ההפסדים מכרו את ה... שחררו, פדו את המניות, את הפנסיה או כל זה. מי שפדה, שילם את המחירים של ההפסדים, אבל לא קיבל את התועלת. מי שחיכה, הכל מתחיל לעלות. ומאז ועד היום זה כבר הלך, כמעט הכל חזרה, לא הכל בגלל, אבל כמעט הכל הלך חזרה. אז מי שעוד לפני העלייה כבר קנה את המניות, הוא הרוויח אפילו. אבל מי שחיכה שהמניה תעלה ואז קנה את המניות, הוא קנה אותם ביוקר. זה כבר לא חוכר, זה כבר לא טוב. כן, אז זה בעצם מה שיש כאן. אז עירוב תבשילין אומר, אני לא התחלתי לבשל ביום טוב. לא נזכרתי בשבת רק ביום טוב, כי זה זלזול ביום טוב. אלא התחלתי כבר קודם. עוד לפני יום טוב כבר התחלתי לבשל, אז אני יכול להמשיך גם ביום טוב, כי זה מוכח שהוא לא עושה את זה, הוא לא עושה את זה כאילו דווקא משתמש ביום טוב, אלא הוא כבר עשה את זה קודם. אז זה לא זלזול ביום טוב. אז אומר המהר"ל חידוש, ששבת היא מעין עולם הבא. יום טוב הוא מעין ימות המשיח. אם אדם עשה תשובה לפני ימות המשיח, הוא יכול להמשיך בזה בשבת. הכוונה בעולם הבא. אם אדם לא עשה תשובה קודם, הוא לא יכול לחזור בתשובה פתאום. זה כבר מיותר, בתוך, לא מיותר, סליחה, זה אסור, כי זה זלזול. בתוך ימות המשך זה לא אמין לחזור בתשובה. לכן הוא אומר, אנחנו לא יכולים, אדם שהגיע לימות המשיח ולא עשה תשובה, אז הוא לא יכול להפוך את דרכו מרשע לצדיק. הוא יכול רק דרגות בתוך זה, להמשיך כמו דרגה. בסדר?
כן, תודה רבה.
ממשיך המהר"ל כאן עוד קצת. הוא אומר, זה באמת, זה פשוט הברקה. ועל עניין זה נראה לפרש מה שאמרו, בפרק אמר להם הממונה מסכת יומא. אמר רב, ויתם הרב אסי, קיים אברהם אפילו עירוב תבשילים, שנאמר בתורותיי, למה נשמרו? מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. אז בתורותיי זה עירוב תבשילים, אחד דברי תורה, ואחד דברי סופרים, ואת הוא עשה גם מצוות מדאורייתא, לכן זה תורותיי בלשון רבים, ואחד הוא עשה גם מצוות דרבנן, ואפילו עירוב תבשילים. אומר המהר"ל, ולמה אמרו דווקא מצווה זאת? למה לא אמרו מוקצה? או כל דבר אחר שהוא דרבנן. אבל מפני שבא לומר כי אברהם קיים כל התורה כולה. ויש לחשוב, אפשר להקשות כאילו, מה בכך שקיים כל התורה כולה? כל ימיו של אברהם היה בטובה. וכמו שאמר הכתוב, והשם ברך את אברהם בכל. ולא היה לו צער, כמו שהיה ליעקב ויצחק, אז זה לא חוכמה שהוא קיים את התורה כולה, כי הוא חי חיי שמנת. וזה לא כמו, כמו יעקב ויצחק, למה? כשיצחק היה בעל איסורים כל ימיו. ויעקב אמר אל שדי, שאמר לעולמו די, יאמר לצרתי די, שמעולם לא נח ולא שלב. אז יצחק ויעקב היו שניהם בעלי איסורים. ולא כן היה באברהם, שמת בשיבה טובה. וכמו שאנחנו בחיבור גבורות השם. ולפיכך אמר שקיים עירוב תבשילין. אברהם קיים גם את זה. מה זה אומר? שהוא קיים עירוב תבשילין? לא בהקשר הטכני. בכל קיום מצוות היה על דרך זה. שקודם זה כבר נתנסה. אברהם אבינו גם עבר איסורים ונאמנות. שהוא שלח לכבשן האש. וכמה ניסיונות נתנסה? היו הרי 10 ניסיונות כאלה שהוא התנסה בהם. ואם כן התחיל קודם יום טוב לתקן לשבת. ואז היה קונה שלמות ומעלה, אף בימים טובים, שהיה לו הטוב בעולם הזה. זאת אומרת, מה שאומרת הגמרא, שהוא קיים עירוב תבשילין, זה לא כיפשוט, אומר המהר"ל. זה פשוט הוא התחיל לאהוב את השם, עוד לפני שזה היה נוח לו. זה היה גם נוח, השקדוש ברוך הוא ברך אותו בכל, אז אתה יכול להגיד, אולי בגלל הברכה, הוא עבד את השם, לא נכון. כי היו דברים לפני כן, שהוא עבר קטעים קשים מאוד. זה הוכחה, שאהבת השם שלו היא לא בגלל שנוח ונעים לו, אלא כיוון שזה נכון. הדבר הזה קשור למשנה ממסכת אבות. עכשיו אומרת המשנה, כך היא דרכה של תורה, אתם זוכרות בעל פה, אני אתאר לעצמי, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה ועל הארץ תישן, ובתורה תעמל. ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אז הנה, אז יש פה הנחיה. איך מנהלים ישיבה או מדרשה? פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן ובתורה תעמל. אני לא מצליח, לא זכיתי להכיר ישיבה שמקיימת את זה כפשוטו. פת במלח, מים במסורה, ועל הארץ תישן. מה זה, אנחנו לא עוסקים, הרי... הדבר הזה מובא ברמב״ם, מובא בשולחן ערוך. למה אנחנו מזלזלים בהלכה הזאת? אלא אומר המהר"ל, מה שכתוב כך היא דרכה של תורה, לא הכוונה שככה צריכים בפועל להיות, אלא שצריכים להוכיח שהחשיבות של לימוד תורה לדעתך, היא גם כאשר אתה תגיע לניסיונות לא קלים. הכוונה פוטנציאלית, האדם צריך להיות מוכן לאכול פת במלח, או מים במסורה, או על הארץ תישן. זה לא יכול להיות בפועל, אלא בכוח, בפוטנציאל, אתה מבין שהתורה כל כך חשובה, שאתה מוכן להקריב לפניה, להקריב למענה, גם את הדבר הזה, זה לא אומר שזה יקרה בפועל, אבל אם אתה מוכן להקריב, אז גם כאשר יהיו לך חיים נעימים ויפים, אתה לא בטעות תשכח מזה. כי אתה מוכן, הרי היית מוכן, בצדק, היית מוכן להתמסר. אז אחרי שאדם יש לו פוטנציאל כזה, יש לו מוכנות כזאת, גם כאשר זה לא קרה בפועל, זה בנה בו משהו, בנה בו קומה של סדרי עדיפויות. אומר המהר"ל, זה בדיוק כמו עירוב תבשילים, שכאשר האדם מתחיל, כשם שגם אברהם התחיל, כאשר האדם מתחיל, גם כשקשה לו, הוא דבק בקדוש ברוך הוא, אז לא חייב להיות קשה. אז מותר שהקדוש ברוך הוא גם יפנק. בסדר? שאלות? שקט, מצוין. אז עוד מעט. אומר המהר"ל, וחיי גוונה, זה עכשיו בדיוק הגמרא שלנו מהדף, אמרו בפרק ב' דיבמות, ענו רבנן, אין מקבלים גרים ממות המשיח. כיוצא בו, לא קיבלו גרים, לא בימי דוד ולא בימי שלמה. אמר רבי אלעזר, מה יקרה? הן גור יגור אפס מאותי, נכון, אפס היה שם? הן גור יגור, שנייה אחת, כן, אפס מאותי, מי גר איתך, עלייך ייפול. מי גר איתך בעניותך, הוא דעלייך ייפול. אבל אידך לא, מי שהיה איתך שהיית ענייה, הוא עכשיו ינוח איתך בעולם הבא. הרי לך שאין מקבלים גרים כאשר יהיו ימי הטוב, לפי שאין לעשות התחלה מימים טובים. לא מתחילים ביום טוב, כי ודאי אדם כזה, או אדם בזה הוא עובד השם יתברך, כאשר יראה טוב. זה ברור שאדם ירצה לעבוד את השם בזמן שהוא רואה טוב. ולפיכך צריך שיהיה תחילתו קודם, ואז יקנה עולם הבא אף ימים טובים. אז זה שאדם לא יכול לעשות תשובה במות המשיח, זה מכריח אותו לעשות את התשובה לפני. זה שאדם לא מסוגל להשתנות בתוך כדי תנועה, סימן שהוא צריך לעשות להוכיח שאכפת לו מזה עוד לפני, עוד קודם. מקובל עליכם? אז עוד קצת וננסה לסיים בזאת השם.
אהב?
כן.
כאילו בהתחלה שקראתי את זה, אז זה היה נשמע לי כזה, כביכול קצת, אין לי מילה אחרת, אבל כמו קטנוני כזה, כאילו טיפה, כאילו הרגשתי שכאילו האדם קטן, כאילו האדם מצטער כקטן, אל תהיה זה פה, כאילו תחזור בתשובה לפני, לא תוך כדי וכאלה. ודווקא עכשיו שקוראים את זה, אני מבינה שכאילו דווקא מתוך מקום של הערך של האדם, של המקום של התשובה, המקום של החיבור, והמקום של לראות את הטוב של הקדוש ברוך הוא, אז כאילו דווקא מתוך המעלה של האדם יש את הכביכול, את המקום של לחזור בתשובה לפני ולא אחרי. זה כאילו דווקא בכלל להתהפך לי.
בדיוק, נכון, נכון. זה שהאדם חזור בתשובה לפני, זה מוכיח את המעלה שהוא נותן לדבר בעצמו עוד לפני שיש אור בקצה המנהרה. נכון. נכון מאוד. נמשיך עוד טיפה, ברשותכם. אמנם, מה שאמר זה מסכת שבת, שאין בהם באותם ימים לא זכות ולא חובה, אין לפרש כך. עכשיו זה כאילו, כן, הוא לא רוצה לפרש את הברייתא הזאת, כמו שהוא פרש קודם, שזה לא מעיד על נקיות או משהו כזה. למה? כי תנח זכות לקה. אני מבין למה אין זכות, אין אפשרות להיות, לחזור בתשובה. אבל חובה, מה ינו לימות המשיח? מה אמרת? אמרת, אני לא יודע אם זה שם שמיים או לא. אז בסדר גמור, אז תגיד, אין בהם זכות. אי אפשר לחזור בתשובה, אבל למה אי אפשר לחתום? ולפיכך נראה כמו שאמרנו, זה עכשיו חוזר לפירוש הראשון של הברייתא שהוא אמר, כי לדעת הברייתא יהיה לימות המשיח, העולם בשלמות. ובפועל לגמרי. וכאשר העולם בשלמות ובפועל, אין בו שינוי כלל. ולמה יחטא? אז לכן אין בו חובה. והכל הוא עומד כפי מה שהוא, ואין בו קניין שלמות. זאת אומרת, אם אנחנו נסכם את הפרשנות של המהר"ל לברייתא הראשונה, הוא אמר בעצם שני הפירושים. פירוש ראשון שהוא אמר, מכיוון שהעולם שלם הוא לא יכול להשתלם יותר. לכן אין בימות המשיח שינוי. הפירוש שני שהוא אמר, אם אדם חוזר בתשובה בימות המשיח, אני לא יודע להגיד אם זה לשם שמיים. עכשיו, זה יפה מאוד, והבנו והרחבנו את הפירוש הבית הזה, אבל הגמרא שאומר במסכת שבת, שאין בימים האלה לא זכות ולא חובה, למה לא חובה? הרי לא זכות אני מבין, מכיוון שאנחנו לא רוצים שהאדם יחזור בתשובה מתקוות שכר. בסדר גמור, אבל למה לא חובה? אלא אומר המהר"ל, אני חוזר להסבר הראשון של הברייתא, שימות המשיח, הכל כבר בשלמות ולכן אי אפשר להשתלם. עוד טיפה ונסיים. כן. ובשביל השלמות שיהיה בעולם יסולק יצר הרע. כי יצר הרע הוא החיסרון שהוא בעולם. וכאשר בימי המשיח יסולק יצר הרע, וכי לכתיב ומן השם לוקחה את לבבך וכו', לכך אין בו חובה, כי כבר אין בו יותר יצר הרע, אין בו יותר שלמות, אין בו יותר גם יצר הרע. זה הכל הולך באיזון, זה מול זה ברא אלוקים. וכן ממילא, כאשר אין יצר הרע, אין כאן זכות, כמו שאמרו מסכת יומא, כלום ברא את היצר הרע, רק כדי לקבל אגרא. לכך לא יהיה זכות ולא יהיה חובה. זאת אומרת, זה שאין בעולם זכות וחובה, כיוון שהעולם הוא בשלמות. שהעולם נמצא במקום שהוא כבר אסטרטגית נמצא במקום הטוב, ולכן אין אפשרות להגיע, להצטרף לרכבת אחרי שהיא כבר יצאה. אפשר כן, בתוך הרכבת עצמה, אתה יכול יותר ויותר. אז רק את זה נראה ונסיים, ברשותכם. טוב, ננסה בעזרת השם. אמנם, מכל מקום נראה, כי סביר עלה לברייתא, שאין קניין מעלה לימות המשיח, היינו שיקנה מה שירצה. כמו שהוא העניין קודם לימות המשיח. זה לא יהיה באותה רמה. שאם ירצה להיות צדיק, גדול, ולקנות מעלה יתרה, יקנה כל אשר ירצה, הכוונה זה לפני, בעולם הזה. אבל לימות המשיח לא יכול לקנות כאשר ירצה. רק כפי אשר סידר השם יתברך, שיקנה כל אחד ואחד, לפי מעלתו ומדרגתו. לפני כן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לימות המשיח, אתה כבר נמצא בתוך איזשהו מסלול, בתוכו אתה יכול להשתלם. וזה בקיום מצוות ועשיית רצונו יתברך, אז אפשר כן להשתפר. אך שיהיו הכל עובדים השם במצוותיו. ולא יהיה לאחד מהם כוח להוסיף על מה שנברא עליו, לקנות מעלה יותר, ולא יהיה תולה בבחירתו לעשות לך, זה אינו. אני לא אומר שלגמרי הוא לא יוכל לקנות כלום, לא. כי אין נראה כלל שלא יקנו, סליחה, מדרגה יותר לימות המשיח, ממה שהיה להם קודם. כך הודעת הברייתא, ופירוש זה נכון וברור. אם כן, מה שהוא אומר, שבוודאי שאפשר לעלות מדרגה לדרגה, אבל לא לעלות בשינוי, כמו שאמר כבר קודם. אז אם כן, עד לכאן, שני הסברים למה בימות המשיח אין שינויים חדים בין רשע לצדיק. הסבר ראשון, והוא קיבל את זה, אמר את ההסבר הזה, לפחות לפי הברייתא במסכת שבת, שכיוון שהעולם שלם, הוא כבר לא משתלם יותר באופן חד, הוא רק משתלם באופן נקודתי יותר, באופן יותר פנימי, אבל לא באופן אסטרטגי. זה הסבר אחד. הסבר שני, מכיוון שמדובר בימים טובים, אני לא יכול לדעת שהתהליך שאדם מחליט לעבור, הוא אכן תהליך אמיתי, כנה. כי אולי זה בא מתוך תקוות שכר. זה ההסבר השני של המהר"ל, למה לימות המשיח אין זכות ואין חובה, הכוונה היא, אני לא יכול לעבור מחובה לזכות. אנחנו צריכים לעצור כאן ברשותכם, אבל רק המשך הפרק כולו, כמעט כולו, עוסק באורך ימות המשיח, זה המשך ממש של פרק ממהי, ויש שם מספר דעות, 40 שנה או 70 שנה, או שלושה דורות, או שום דור, זה רבי הלל, או 400 שנה, 365 שנה, 7,000 שנה ו-5,000 שנה. ויש שם הסבר ארוך למה כל הדעות הללו, לכולם יש מקום. כלומר, שמה שאמר שם הלל, שאין משיח לישראל, אומר המהר"ל חס ושלום, שהוא לא כפר בגאולה, אלא אמר, לא יהיה שליח, הקדוש ברוך הוא בעצמו יעשה את זה. ולא דרך שליח. אם ירצה השם, אנחנו אחרי בין הזמנים, חוזרים חזרה בלי נדר לפרק ממזיין, הוא פרק קצר, גם ההמשך, יש סדרה של חפרקים יותר קצרים, ומפנקים, אולי גם נצליח לצרף עוד כמה צדיקות ללימוד שלנו, יש לנו בעצם עוד 16 פרקים בסיום.
רגע, הרב, שבוע הבא לא יש שיעור?
שבוע הבא זה מוצאי תשעה באב. שאלה? שאלה? אני חושב שזה יהיה קשה, כי המוצאי הצום הוא רק באיזה 8:20 כזה או משהו כזה, זה יהיה נראה לי קצת קשה. לא יודע, אנחנו נהיה... השם, אנחנו נהיה בקשר אולי לקראת, ונראה ביחד אם זה מצליח לנו. בכל אופן, יישר כוח גדול גדול על השנה, גם לרעות שככה לקחה את ההנהגה של זה ביחד עם כל שאר הבנות שהיו שותפות, ובאמת משמח, בעזרת השם, אם שבוע הבא עוד נלמד הזה, אז נוכל לסגור גם את הפרק הבא, הוא פרק קצר, ואם לא, אז ניקח נשימה קצרה, ונחזור בעזרת השם בתחילת אלול. יישר כוח, תודה רבה.
תודה רבה, רב.
תודה רבה, רב.
תודה רבה.
שבת שלום, תודה רבה.